כתובות, דף נ"ו, מתחילים בעזרת השם, 17 שורות מלמעלה, במילים ביי רבין. קללה זה כוח. גם קללת אדיוט, אומר רבי יצחק במסכת בבא קמא דף צד ג', אל תהי קללת אדיוט קלה בעיניך. כל שכן קללת חכם, ועוד חכם מגדולי חכמי ישראל. קללה זה דבר מאוד מאוד חמור, יש לו כוח עצום, צריך מאוד להיזהר ממנו, אבל אין לו שום משמעות כשבאים לקבוע פסק הלכה. פסק הלכה חייב להיות ישר כמו פלס, לא לזוז ימין ולא שמאל. אם ככה הלכה, ככה הלכה, וגם אם יהיה חכם גדול שיקלל את מי שינהג כמנהג הזה, בכל זאת כך נפסק להלכה. יחד עם הקללה של החכם, ננהג כמו פסק ההלכה. כמו שמצאנו שרב נחמן קילל, אמרה הביאה תחילת העמוד, את מי שיפסוק הלכה, כמו שפסק רבו שמואל, הלכה כרבי אלעזר בן עזריה, שאמר, הרי חכמים תקנו, שאדם מתחתן עם אישה חייב להתחייב לכתובה, לפחות מנה, לאחת שלא בתולה, או 200 לבתולה, והבעל יכול להוסיף תוספת על הכתובה. והשאלה הייתה, הרי חתונה היא בשני שלבים, שלב ראשון זה קידושין, על ידי טבעת, כסף, שטר, ביה, והשלב שני זה הנישואין, שעל ידי חופה, מביא את הכלה לביתו. החתן מתחייב כתובה כבר באירוסין. התוספת הכתובה, ממתי הוא מתחייב בה? אם החתן מת בין האירוסין לנישואין. אמר רבי אלעזר בן עזריה, לא לוקחים מנכסיו את התוספת של הכתובה, רק את עיקר הכתובה. כי את התוספת הוא כתב על מנת לקונסה. ואמר על זה, שמואל הלכה כרבי אלעזר בן עזריה. תלמידו של שמואל רב נחמן, קילל. הגמרא לא מפרטת מה הייתה הקללה. רב נחמן אמר, כל דיין שידון הלכה כרבי אלעזר בן עזריה, כך וכך יהיה לו, כך וכך רעות, הוא קילל. ואף על פי כן, בני הישיבה נמנו וגמרו ובדקו את ההלכה עם האמת. כמו מי נפסקה ההלכה? נפסקה ההלכה כמו רבי אלעזר בן עזריה. שאת עיקר הכתובה הבעל מתחייב מזמן הקידושין, ואת התוספת רק מזמן הנישואין, מזמן החופה. עכשיו, חופה זה לצורך ביה. נשאלת השאלה, באי רבין, אם היא רק נכנסה לחופה ולא נבהלה, ובעלה מת אחרי שנכנסה לחופה, מהו? האם היא גובה את התוספת? מצד אחד, נאמר, חיבת חופה קונה, ואז כבר הוא התחייב לה כי כבר הייתה החופה, או חיבת ביה קונה, ועדיין לא הייתה, הוא מת קודם. תשמע, דתנא רב יוסף ברייתא, שביארה את טעמו של רבי אלעזר בן עזריה. למה התוספת כתובה, הבעל מתחייב רק מזמן הנישואין? שלא כתב לה את התוספת, אלא על חיבת לילה הראשון. אז יש כאן שני דברים. לילה הראשון. מדייק את הגמרא. קודם כל, הראשון. משמע שזה חופה. היא אמרת בשלמה חיבת חופה קונה, היינו דקה אמר, לילה הראשון. חופה זה בלילה הראשון. אלא היא אמרת חיבת ביה קונה. למה כתוב ראשון? וחיביה בלילה הראשון איתה מכאן ואילך לטה, וכי זה לא בשאר לילות? שואלת הגמרא, ואם תדייק מה שכתוב לילה, ולמאי חופה, אז למה לילה הראשון? חופה רק בלילה איתה? בימה מלטה? הרי אפשר לעשות חופה גם ביום? אלא לילה כנראה הכוונה לביה, ש... נעשית אז. שואלת הגמרא, או לתעמיך, ביה בלילה היית, רק בלילה, וביממה אסור, לטה? האמר רבה, אם היה בבית אפל, אז נאמר על תלמיד חכם שמותר אפילו ביום. אז אם כן, משמע שזה גם ביום, לא רק החופה, אלא גם הביה. תרצת הגמרא, לא קשיה, זה לא קושיה. באמת, מדברים כאן על ה... אולי מדברים כאן על הביה, ואז תשאל למה דווקא לילה? אורך ערק המשמלן, זה הדרך ארץ, זה ביה בלילה. אלא, אם חיבת לילה הראשון, הפירוש על חופה, אז למה כתוב לילה? הרי אפשר גם ביום קשיה. עונה הגמרא, חופה נמי לא קשיה. על חופה גם כן לא יהיה קשה שכתוב לילה, כיוון דסתם חופה לצורך ביה היא קיימת. הסיבה שעושים חופה זה כדי להתיר את הביה. אורך הרק המשמלן, בא למה אותנו דרך ארץ, דחופה ראוי לעשות אותה בלילה. ואם כן נמצא שיש תשובה לשאלה ששאלנו. האם החופה קובעת או הביאה קובעת? זה שכתוב וחיבת לילה הראשון, משמע חופה קונה. כי כתוב הראשון, וזה דווקא חופה, יש משמעות רק בפעם הראשונה, כי ביאה יש גם בלילות האחרים. את לילה שייך גם בחופה וגם בביאה. הראשון שייך דווקא בחופה, משמע שהחופה היא זו שקונה. ולכן אומרים הריף ושאר הראשונים, שאם היא נכנסה לחופה, זה לבד גורם שהיא כבר, הוא יתחייב לה גם בתוספת כתובה. באי רבשי, אם היא נכנסה לחופה, ופרסה נידה. מדברי רשי משמע, שבזמן החופה היא הייתה תאורה. ופרסה נידה ופירש מנה ומת. לא הייתה ביה. מהו? האם היא גובה את התוספת? צד אחד, גם אם תמצא לומר, חיבת חופה קונה, ולכן אמרנו שגובה את התוספת רק על זה שנכנסה לחופה, אולי זה דווקא חופה דחזיה לביה, שראוי שלאחר מכן תהיה ביה. ולכן הבעל מתחייב בתוספת. אבל חופה זה לא חזיה לביה, כי הרי ניתן נידה, נטמעה, לא קונה, או לא קונה את התוספת של הכתובה. או דילמה, או שנאמר, שמכיוון שחופה קונה, לא שניים הייתה נידה אחר כך או לא. תיקו, השאלה לא תתשאר לעמוד. בשנה למדנו דבר נוסף. הרי עיקר הכתובה שבעל מתחייב לאשתו, אם היא בתולה 200 זוז, אם היא לא בתולה 100 זוז. הנושא שלנו כעת, אם האישה מוותרת, האם היא יכולה לוותר? ואיך באמת היא מוותרת? רבי יהודה אומר, אם הבעל רצה, כותב לבתולה שטר שהוא מתחייב לה 200 זוז, והיא כותבת, קיבלתי ממך 100, וכולי. כתוב כותבת, התקבלתי לך מנה. שואלת הגמרא, בעצם, מה כאן רבי יהודה אומר? הבעל נותן הכתובה רגילה של 200, והיא מביאה לו שטר, שנקרא שטר שובר, שהיא קיבלה 100. הבעל שומר את השובר הזה שהוא כבר כאילו שילם 100. האישה שומרת את הכתובה שחייבים לה 200. כשהאישה תבוא לגבות את הכתובה 200, הבעל יוציא את השובר שהוא כבר שילם מנה, והוא יצטרך שילם לה רק עוד מנה אחד, עוד 100. שואלת הגמרא וכי סבר רבי יהודה דכותבים שובר? בשטר חוב שאדם חייב לשני סכום והוא שילם חלק, אז הוא כותב לו שובר ששילם חלק? והתנן, מי שלווה כסף מהמלווה ונתן לו שטר, נאמר שהוא חייב לו 200, והוא פרה מקצת חובו, שילם לו נאמר 100, בשטר חוב רגיל, לא בכתובה. מה עושים? המלווה יש לו שטר שהוא הלווה 200, אבל כבר שילמו לו 100. אז הוא לא יכול עכשיו להחזיק ככה את השטר של ה-200 ויבוא עוד פעם לגבות את כל ה-200. איך עושים שהלווה יוכל להוכיח שהוא שילם חלק. ישנם שני דרכים. רבי יהודה אומר את הדרך הראשונה. פשוט מחזירים את השטר ללווה, והוא כותב שטר חדש על החוב המעודכן. יש בזה חיסרון. כי כשהלווה כותב שטר למלווה, שהוא חייב לו נאמר 200 זוז, באותו רגע כל הנכסים של הלווה, כל הדירות והשדות, כל הנכסים שלו משועבדים למלווה. אם הוא לא ישלם למלווה את הכסף, המלווה ייקח מהקרקעות שלו. ואם הלווה מכר את הקרקעות למישהו אחר, לקונה, המלווה ילך ויגבה מהקונים, כי הם קנו נכס שיש עליו שיעבוד. ממתי התחיל השיעבוד? מזמן ההלוואה שרשום בשטר. אבל ברגע שאתה מחזיר ללווה את השטר שלו כי הוא שילם חלק, והוא יכתוב לך שטר חדש, הוא כותב לך מהזמן עכשיו, ואם כן השיעבוד מתחיל רק מזמן הפיראון החלקי, ואם הוא מחר קרקעות מזמן ההלוואה עד זמן הפיראון החלקי, לא יהיה להם יותר שיעבוד, אז יש בזה חיסרון. ונאמר שהמלווה מוותר, אבל עדיין יש כאן איזשהו חיסרון בזה. בכל אופן רבי יהודה אומר, אני מעדיף את האפשרות הזאת ויחליף את השטר, כדי שלא יכתוב שובר, כי כשאתה כותב שובר, הלווה צריך כל הזמן לשמור על השובר הזה. אם נאבד לו, אז המלווה יגבה ממנו את כל החוב שוב פעם. רבי יוסי אומר, בכל זאת תכתוב שובר. שהמלווה יכתוב לו שטר שהוא שילם חלק מההלוואה. ובזה אנחנו מרוויחים שהשיעבוד לטובת המלווה כבר חל מזמן ההלוואה, כי השטר שלו נשאר עדיין מזמן ההלוואה, לא צריך להחליף את השטר. מצד שני יש כאן חיסרון שהלווה מפסיד, שהוא יצטרך מאוד לשמור על השובר הזה, כי ברגע שהשובר נאבד לו, הוא הפסיד את כל מה שהוא, הוא הפסיד את הכסף הזה, הוא יחזיר חלק ולא יהיה לו הוכחה להוכיח את זה, לא יהיה לו שובר. בכל אופן רבי יהודה אנחנו רואים שהוא סובר שלא כותבים שובר, אלא כותבים שטר חדש, כי הוא חושש שמה השובר הזה יאבד, או נאמר עכברים יחרסמו אותו. אז אם רבי יהודה סובר שלא כותבים שובר, למה כאן לעניין כתובה הוא אומר שכן? מביאה הגמרא על זה שני תירוצים. תירוץ ראשון, אמר בירמיה, מדובר בכתובה לא שיש שובר בנפרד, אלא כששוברתה מתוכה. כשכותבים את השטר כתובה, לפני החתימות של העדים, האישה מאשרת שהיא קיבלה כבר מנה מתוך ה-200. רבי יהודה מודה שבמקרה כזה כותבים שובר, כי האישה לא צריכה, הבעל לא צריך לשמור על השובר שלו מפני העכברים, כי בכתובה שנמצאת ביד האישה יש כבר את השובר שלו. אנחנו מפני העכברים שלא יחרסמו. לרעיון של לשמור מפני העכברים שלא יאכלו לו את השטר, אבל הרעיון הוא שהשטר השובר הזה, הוא לא צריך לשמור עליו כל הזמן שהוא לא יאבד. הבעל אמר תירוץ שני, אפילו תימה, אפילו אם תאמר שבכתובה מדובר שהאישה כותבת שובר לבעל והבעל שומר שובר בנפרד. ושאין שברתה מתוכה, זה לא כתוב בכתובה בעצמה. בכל זאת זה לא סותר מה שמצד אחד רבי יהודה אומר בשטר רגיל שלא כותבים שובר, וכאן הוא אומר שאפשר כן. כי בישלמה אתם, בישלמה שם שזה באמת חוב, שהמלווה הלווה ללווה כסף, אז אם הוא יפסיד, דיינו אם יאבד לו השובר, אם יאבד לווה את השובר שהוא פרה חלק מהכסף, הרי ודאי פראי, הוא ודאי הוא פרה חלק, מדובר פה אם הוא קיבל שובר שהוא פרה חלק מהחוב. ודילמה מרחס תברת, אולי הלווה יאבד את השובר, ולא תהיה לו הוכחה שהוא שילם חלק, ומפיק לי לשטרה, המלווה יוציא את השטר המלא, והדרגה וזימנה אחרינה, הוא יחזור לגבות פעם שנייה. ובעצם יוצא שהלווה משלם יותר. נאמר, הייתה הלוואה של 200, הוא שילם 100, ועכשיו באים לגבות מנות פה 200, הוא שילם 300. הכה בכתובה, הרי לא אומרים ודאי יעיב לה, וכי ודאי יעיב לה, וכי הבעל באמת שילם לה חלק מהכתובה, בוודאי שלא. אלא מה? מילתא בעלמא אידא אמרה לי, דיבור בעלמא היא אומרת לו שהיא מוכלת לו חלק. אז היא נטרי, אם הוא הצליח לשמור על השובר, נטרי, אז הוא הרוויח, הוא שמר אותו. והיא לא נטרי, אם הוא לא שמר טוב ואין לו את השובר, הוא דהפסיד הנפשי, הוא הפסיד לעצמו, זאת אומרת הוא בכל מקרה היה אמור לתת 200 זוז, רק היא מוכנה לוותר לו 100. הצליח לשמור על השובר, באמת ישלם רק 100, לא הצליח, שלם את מה שהוא היה צריך ממילא לשלם, הוא לא יצטרך לשלם יותר, כמו שלובש מפסיד את השובר שצריך לשלם יותר. אז יש לנו את התירוץ של רבי ירמיה, שבכתובה מדובר שהשובר נמצא בחלק מהכתובה, כבר כתוב בסוף שהבעל שילם חלק, אבל הבעל לא רצה לומר את התירוץ הזה של רבי ירמיה, אלא הוא מתרץ שכותבים שובר רגיל, אלא שהבעל לא מפסיד כי הוא באמת לא שילם. אז בישלמה הבעל לא אמר כרבי ירמיה? כי הוא לא רצה לדבר כאן על המצאה חדשה שכותבים שובר בכתובה עצמה. כי הרי לא קטנה היא שוברתה מתוכה. לא כתוב במשנה שמדובר שהשובר הוא בתוך הכתובה בעצמה. לא רוצה להעמיד את המשנה במקרה מסוים. אם כותבים שובר, כותבים. אלא רבי ירמיה, שהוא אומר שמדובר פה שהשובר כתוב בתוך הכתובה עצמה, מה הייתה מה לא אמר כהבאי? למה הוא לא יכול להביא את החילוק הפשוט שחילק הבאי? שיש הבדל בין חוב אמיתי שהלווה שילם חלק מהחוב, ואם יאבד לו השובר, הוא יפסיד שיגבו ממנו פעם נוספת את כל החוב, הוא יצטרך שלם יותר מההלוואה, לבין כתובה שמדברים פה בסך הכל על מכילה, שהכי הרבה, אם השובר יאבד, אז הבן אדם ישלם את משהו מכל מקום היה צריך לשלם. מתרץ את הגמרא, כי לפי דעתו של רבי ירמיה, רבי יהודה סובר ש... גם שובר במקרה של מחילה לא כותבים. למה? גזרה, שובר דאחה. הוא גזר גזרה על שובר במקרה של כתובה שמדובר שהאישה מוכלת. את הוא שובר דאלמה, כדי שלא יטעו לכתוב שובר במקרה של הלוואה ששם זה לא מחילה, אלא פשוט באמת הלווה שילם חלק. כדי שלא יבוא מקרה כזה שהלווה שילם חלק ויתנו לו שובר ואולי השובר יאבד והוא יפסיד, שלא יזכרו שהוא שילם, הוא יצטרך שלם יותר. אז אפילו במקרה כזה שבו מדובר פה על התחייבות של כתובה, שבסך הכל האישה ויתרה על חלק, שאז אם בסוף הבעל יאבד לו השובר הכי הרבה, הוא ישלם כמו שהוא צריך שלם בהתחלה. בכל זאת, כדי שלא יבוא לכתוב שובר במקרה של הלוואה, תקנו שלא יכתבו שובר אפילו במקרה של כתובה, ששם זה מכילה. רבי יהודה אומר במשנה, איך האישה מוכלת על חלק מהכתובה? היא כותבת, לא התקבלתי מנה, היא כותבת לו שטר, קיבלתי חלק מהכתובה. ואם היא לא כתבה, אם היא רק אומרת בפה, משמע שזה לא מועיל. טעם, עד כתבה לי, התקבלתי מנה, אבל אם היא רק אמרה בעל פה שהיא מוכלת, זה לא מועיל. למה? כי זה בסך הכל תנאי. שהבעל מתנה איתה, שהוא מתחתן איתה בתנאי שהוא ייתן לה רק מנה, ולא 200. והוא מתנה על מה שכתוב בתורה, מבאר רש"י. והמתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. נשאלת השאלה, מהי? למה היא לא יכולה לוותר בפה? הרי כתובה זה דבר שבממון הוא. תחייב לממון. ושמינן לי לרבי יהודה, אנחנו שמענו שרבי יהודה דאמר, אדם שעושה תנאי, על דבר שבממון, אפילו שזה דבר שכתוב בתורה, עושה איתה תנאי, תשמעי, על פי תורה אני חייב לך כך וכך, אני עושה איתה תנאי שאני לא חייב לך את הדבר הממוני הזה. רבי יהודה סובר שהתנאי קיים, דתניא. האומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני לא מתחייב לך, אין לך עליי שער, זה מזונות, כסות, בגדים ועונה תשמיש. הרי זו מקודשת ותנאו בטל. חייב בשלושה דברים האלה, דברי רבי מאיר. אפילו הוא בממון, הוא לא יכול להתנות. רבי יהודה אומר, בדבר שבממון, מזונות, בגדים, תנאו קיים והוא לא חייב לה. אבל עונה, לפי דעת רש"י חייב, כי זה דבר שבגוף. בכל אופן, רואים שבדבר שבממון, רבי יהודה מודה שהתנאי קיים, אפילו שהתורה מחייבת אותו לתת לבגדים ואוכל. אז אם כן, למה לגבי כתובה לא מספיק שהיא תאמר שהיא מוכלת, אפילו שנאמר שכתובה זה מהתורה. בכל זאת, יכולה למחול, כי זה דבר שבממון לפי רבי יהודה, אפשר למחול. מתרץ את הגמרא, כסבר רבי יהודה, התקנה של הכתובה, שצריך לתת מנה או 200, כתובה זה תקנה דרבנן, זה לא מהתורה. ואם תשאל כל שכן שאפשר להתנות, אם מהתורה אפשר כל שכן דרבנן, התשובה היא לא. וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה. שאנשים לא יבואו לזלזל בתקנות של דרבנן. אפילו שלפי רבי יהודה, אדם יכול להתנות על מה שכתוב בתורה, אומר לאישה, בתנאי שאני לא חייב לך כל מיני חיובים המוניים, אני מתחתן איתה, וזה יועיל, בדרבנן זה לא יועיל. לכן בכתובה זה לא מועיל. שואלת הגמרא, והרי פירות, כוונה פירות של נכסי מילוג. כשאדם מתחתן עם אישה, ולאישה יש נכסים. עומדות בפני האישה שתי אפשרויות איך שהתייחסו לנכסים שהיא מביאה. אפשרות ראשונה, היא אומרת, בוא, אנחנו מתחתנים, כל הנכסים יהיו שלך, רק תתחייב לי בכתובה, שאם היא תתגרש או תתלמן, היא תגבה מנכסיו את אותם הנכסים. לא חייב להיות בדיוק את הנכסים האלה. הוא יהיה חייב להסכום. מעריכים כמה הנכסים האלה שווים, וכותבים את זה בכתובה, בעל מתחייב שהערך הזה הוא חייב לתת לה. ואז הנכסים האלה הופכים להיות כמו של הבעל. ישנה אפשרות שנייה, אומרת, הנכסים האלה הם שלי, לא מוותרת עליהם, זה לא הופך להיות פה מעורבב עם הנכסים שלך, זה נכסים שישארו שלי, זה הקרן יהיה שלה, והבעל אוכל פירות. הוא עובד בשדה, הפירות שיוצאים הם הרווחים שלו. אפשרות נוספת של נכסי מילוג שהקרן של האישה והבעל אוכל פירות, זה אם היא קיבלה נכסים אחרי שהתחתנו, קיבלה איזה ירושה מאבי אמא או משהו כזה. הקרן שלה והפירות של הבעל. החכמים תקנו שהבעל אוכל פירות מנכסי מילוג, זה רק מדרבנן. ובכל זאת, אם הבעל מתנה שהוא מוכל על הפירות האלה, התנאי בטל. לא עבדו לאור רבנן חיזוק לומר שהבעל לא יכול לוותר. דתנן, אם הבעל כותב לאישה, דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהם, אני מוכל לך על כל הפירות של נכסי מילוג. רבי יהודה אומר, אמנם פירות הוא לא אוכל, אבל לעולם הוא אוכל פירי פירות. לוקחים את כל הפירות, מוכרים אותם, ובכסף קונים קרקע, שהקרקע הזאת היא מהפירות, ומה שיגדל בקרקע יהיה פירי פירות, וזה הבעל כן יקבל. אבל, כדי שגם פירי פירות הוא לא יקבל, עד שיכתוב לדין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהם, והוא מוסיף, ובפירות פירותיהם עד עולם. ואז הוא גם פירי פירות לא יוכל לאכול. ואף על פי שכתוב כאן, שהוא כותב לדין ודברים אין לי בפירותייך, קיימלן, בדף פי ג' הגמרא מעמידה, מהי כותב? אומר שהוא מתנה, שהוא לא רוצה את הזכות של הפירות, וזה מועיל. אפילו שהפירות, זה שהוא זוכה בהם, זה תקנה דרבנן. אנחנו לא משכחים אם עשו חיזוק לדבריהם וביטלו את התנאי, ושהבעל יזכה בכל מקרה בפירות, אלא הוא באמת מוותר, והוויתור מועיל. אז אם כן, גם לעניין כתובה של אישה, שתוכל לוותר על חלק מהכתובה. אמר הבעיה, יש הבדל בין התקנה של כתובה לתקנה של פירות. לכל אישה יש כתובה, ולא לכל אישה יש נכסי מילוג שהיא לא רוצה את הנכסים להכניס לרשותו של הבעל, אלא רוצה שנכסים יישארו שלה והפירות יהיו של הבעל. לא בכל זוג יש כזה מושג של פירות. לכן, מילתא דשכיחא, כתובה שזה דבר שכיח לכל אישה, עבדו בה רבנן חיזוק, שהיא לא יכולה לעשות תנאי שהיא מוכלת על חלק מהכתובה. אבל מילתא דלא שכיחא, נכסי מילוג שזה לא שכיח, לא עבדו ברבנן חיזוק, והוא יכול להתנות שהוא מוכל עליהם. שואלת הגמרא, הרי הדין הזה של חמרים, כאלה שמוליכים חמורים עם סחורות, ואלה שמוליכים את הסחורות האלה, הם כאלה שמוגדרים כעמי הארץ, לעניין זה שהם לא נאמנים להפריש מעשר. שאדם שקונה מהם פירות, צריך להפריש מעשרות. כך תקנו חכמים. דשכיחי, זה דבר מאוד מצוי, שמוכרים תבועה. ובכל זאת, לא עבדו ברבנן חיזוק דתנן. החמרים, אלה שבאים עם חמורים ומביאים תבועה ממקום למקום, ומכיוון שהם לא נאמנים שמפרישים מעשר, הפירות שלהם נקראים דמי, ואדם צריך להפריש מעשר מדרבנן. ואותם אנשים שנכנסו לעיר, שני סוחרים, ואמר אחד מהם, התבועה שלי לא כל כך טובה, זה חדש. פירוש אחד ברשי, זה עדיין, עכשיו קצרו את זה, זה עדיין לא התייבש. זה לא כל כך ראוי. צריך להמתין שזה התייבש, ואז אפשר להשתמש עם זה. של חברי, התבועה שלו, ישנה, היא טובה יותר. משבח את התבועה של השני. אפשרות שנייה, הוא אומר, התבועה שלי אינו מתוקן. לא הפרישו ממנו מעשרות. ושל חברי, מתוקן, הפרישו ממנו מעשרות. אין נאמנים אחד על השני. חוששים, הוא מגיע לעיר הזאת, הם מגיעים לעיר הזאת, הם עשו ביניהם הסכם, אתה מעיד על הפירות שלי שהם טובים. כשנגיע לעיר אחרת, אני אעיד על הפירות שלך שהם טובים, בסוף נוכל למכור את כל הסחורה שלנו במחיר טוב. זה נקרא גומלין, חוששים לגומלין, שהם גומלין טובה אחד לשני. רבי יהודה אומר, הם נאמנים אחד על התבועה של חברו לומר שהוא מאוסר. אפילו שהתקנה לאסר פעם נוספת בתבועה של עמי הארץ, לא נאמנים על המעשרות, זה מדרבנן. בכל זאת, הם נאמנים. אתה רואה שלא עשו חכמים חיזוק לדבריהם גם בדבר שמצוי. חכמים לא אמרו שהם לא יהיו נאמנים, לפי דעת רבי יהודה. אמר אביי, יש הבדל גדול בין כתובה לבין הפירות דמי האלה של אותם נושאי חמורים. במקרה של כתובה, זה ודאי. זה לא ספק. התחתן, חכמים תקנו באופן ודאי שיכתוב כתובה. ודאי דדבריהם, מדרבנן, עבדו רבנן חיזוק. חכמים עשו חיזוק לדבריהם. אבל בספק דדבריהם, בעניין שנותנים מעשר על פירות של עמי הארץ, מספק אולי הם לא יסרו. וכדומה, במקרה כזה לא עבדו רבנן חיזוק. תירוץ אחר, רב אמר, יכול להיות שבדרך כלל בשאר ספקות עשו חיזוק אפילו בדבר של ספק. אבל בדמי הקלו. פירות כאלה של עם הארץ, זה לא סתם ספק. היינו אמרים להכריע שהם מן הסתם מעשרים. כי רוב עמי הארץ מעשרים. ואף על פי כן תקנו חכמים שהפרישו פעם נוספת מעשר. לכן כאן הקלו עוד יותר. ולא עשו חיזוק לדבריהם, אבל בכתובה כן עשו חכמים חיזוק לדבריהם. במשנה הבאנו את דעתו של רבי מאיר שחולק על רבי יהודה, והוא אומר, גם אם היא כותבת שהיא מוכלת לו, זה לא מועיל. כל הפוחת לבטולה מ-200, ולאלמנה ממנה, הרי זו בלעד זנות וכו'. מעניין, כל הפוחת לבטולה, למה לא כתוב כל בתולה שאין לה 200 זוז? משמע שבעצם גם אם הוא פוחת לה עדיין יש לה 200 זוז, רק הוא מספר לה שהוא לא הולך לתת לה 200 זוז. משמע כל הפוחת אפילו בתנא, אפילו שהוא אומר לה סתם תנאי, תשמעי גברת, הוא מוכן להתחתן איתה בתנאי שהיא מוותרת לו שלא יצטרך לתת לה 200 זוז בכתובה. הוא פוחת, לא, אבל באמת הוא חייב, כי הוא מתנה על מה שכתוב בתורה. אלמא כסבר תנאו בטל, רואים שרבי מאיר סובר שהתנאי הזה בטל. ואיתלה בפועל היא כן אמורה לקבל את ה-200 זוז האלה. ולמה בכל זאת זה בעילת זנות? כיוון דאמר לה, אין לך, לת לך אל המנה, היא חושבת שהתנאי הזה מועיל, ולא שמחה דעתה שהיא תקבל כתובה שלמה, ואביה לה בעילתו בעילת זנות. חכמים תקנו שרק עם כתובה אפשר להתחתן. נשאלת השאלה, אתה אומר שזה נחשב שהוא מתנה על מה שכתוב בתורה? והשמין אני לרבי מאיר דאמר, כל המתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. אבל כתובה, מה זה דבר שכתוב בתורה? לכאורה זה דרבנן. תדייק מדבריו של רבי מאיר, שמי שמתנה על דבר הכתוב בדרבנן, תנאו קיים. כי רק בדבר הכתוב בתורה, אומר רבי מאיר, תנאו בטל. אומרת הגמרא נכון, באמת, תנאי על דבר שדרבנן, התנאי קיים. אבל הכתובה זה דבר שכתוב בתורה. כסבר רבי מאיר, כתובה דאורייתא. לפי דעתו של רבי מאיר, זה שצריך לתת כתובה, זה מדאורייתא. ולכן אם אדם מתנה לתת לה פחות, זה נחשב שהוא מתנה על מה שכתוב בתורה, והתנאי בטל. מביאה הגמרא כעת דעה שלישית. תניא, רבי מאיר אמרנו כבר שהוא אומר שאין דבר כזה להוריד מהסכום של עיקר הכתובה. כל הפוחת לבטולה מ-200 ולאלמנה ממנה, אפילו אם הוא כותבת על זה שובר, הרי זה בעילת זנות והתנאי בטל. תכף נראה את דעתו של רבי יהודה שאמרנו במשנה, אבל כאן הברייתא מביאה דעה שלישית. רבי יוסי אומר, רשאי לפחות לה ממנה או 200, אפילו אם היא לא כותבת, אפילו אם רק אומרת לו, אני מוכלת לך על חלק. רבי יהודה אומר, מה שראינו את דבריו כבר במשנה, רצה כותב הבעל לבטולה, הוא כותב לשטר של 200 כמו התקנה של חכמים, ואם היא רוצה למחול לו, כותבת לו שובר, התקבלתי ממך מנה. ולאלמנה אם הוא רוצה, הוא כותב לה את כל המנה, והיא כותבת לו שהיא מוכלת לו, ולכן היא כותבת לו שטר, התקבלתי ממך 50 זוז. טוב, בכל אופן רואים שלוש דעות. הדעה של רבי מאיר היא מאוד ברורה, אין דבר כזה למחול על הכתובה, בכל מקרה הבעל מתחייב לה, גם אם הוא אמר שהוא לא נותן לה, וגם אם היא מוכלת, אין לזה שום משמעות, הוא מחויב לה בכתובה, את עיקר הכתובה של מנה או 200. אחרי זה יש דעת רבי יהודה ורבי יוסי, שהם סבורים שאפשר למחול, רק שיש ביניהם ויכוח איך היא מוכלת, לפי רבי יהודה דווקא בכתב, ולפי רבי יוסי גם בעל פה. שואלת הגמרא, וסבר רבי יוסי, שהבעל רשאי לפחות מהכתובה שלה? ורמיני סתירה, אין מייחדים מטלטלים לאישה. אי אפשר לתת לה כלים או בגדים וכדומה, מייחדים לה את המטלטלים האלה שמהם היא תגבה את כתובתה. אין עושים כתובת אישה מטלטלים. למה? מפני תיקון העולם, אולי המטלטלים האלה יעבדו, או שהערך שלהם ייפחת והאישה תפסיד. נראה פה שרבי יוסי חולק. אמר רבי יוסי, מחימת תיקון העולם יש בזה, בזו, שאתה לא מייחד מטלטלים לכתובה. והלא, דמי המטלטלים הם לא קבועים, אין קצובים, והרי ייתכן שהם יהיו פוחתים, והיא תפסיד מכתובתה. שואת אגמרנו, זה בדיוק מה שאמר תנקמה. תנקמה נמי אין עושים כתובת אישה מטלטלים כאמר, כדי שזה לא ייפחת, וכדי שהיא לא תפסיד. מה בעצם הוויכוח? אלא לא ואחי כאמר, וכי לא בזה הוויכוח בין התנא הראשון לבין רבי יוסי. התנא כמה שאומר, אין עושים כתובת אישה מטלטלים, זה מפני תיקון העולם, כי אולי המטלטלים האלה יעבדו, או שהערך שלהם ירד. אז לכן, במה דברים אמורים שזה לא מועיל לייחד למטלטלים, ושהמקרה שהבעל לא קיבל עליו אחריות, שאם המטלטלים האלה יעבדו, הוא יביא לה במקום זה אחר. אבל במקרה שקיבל עליו אחריות להחזיר להביא לאחרים במקום, משמע לפי דעתו של התנא הראשון שעושים, אפשר לייחד מטלטלים לכתובה של האישה. ועל זה אתה רבי יוסי, בא רבי יוסי לחלוק ולומר למימר, אפילו כי קיבל עליו אחריות, שהוא ייתן לאחרים אם ייפחת או יאבדו המטלטלים. מה עושים? למה אתה מוכן לעשות דבר כזה? לתת שיחדו מטלטלים לכתובה, והלא דמי המטלטלים אין קבועים וקצובים, אלא חושבים שהם יהיו פוחתים. ולא מועיל שהבעל לוקח אחריות, שהוא ייתן למטלטלים אחרים. רואים מכאן שרבי יוסי חושש, אולי האישה תפסיד מכתובתה על ידי שהמטלטלים ייפחתו. השתא, כעת בוא נתבונן, ומה הטעם לעניין לייחד מטלטלים שמהם תגבה האישה את כתובתה, שזה רק חשש דדילמה שמא פחתה, אולי הם ייפחתו או שאולי הם יעבדו. בכל זאת חושש, חייש רבי יוסי ואומר שלא מייחדים מטלטלים הכתובה. האחה, כאן שאתה רוצה להפסיד באופן ודאי את הכתובה שלה על ידי שהיא תמחל, לוודאי כפחתה, לא כל שכן שרבי יוסי יסבור שהוא לא רשאי לפחות מכתובתה. יכול להיות סותר מה שרבי יוסי אמר, שיכולה אפילו למחול בפה. לא כל שכן שלא, שהיא לא יכולה. אומרת הגמרא, מה אתה משווה? פה היא מוכלת. אך ישת וכת המשווה ביניהם, הטעם, כשהוא מייחד למטלטלים בכתובה, לא ידע, היא לא חושבת על זה שהמטלטלים האלה ייפחתו מירקם והיא תפסיד. היא לא יודעת למחול. דתחיל. לכן לא מייחדים מטלטלים כדי לא להפסיד אותה באופן שהיא לא תדע לזה, לא תדע מזה. אבל האחה, אם היא מוכלת באופן מפורש שהיא רוצה להתחתן גם אם היא לא תקבל כתובה, היא ידעה שהיא מוכלת, וכמה חלה מדעתה, במקרה כזה אומר רבי יוסי, שזה מועיל למחילה, ועד כאן דף נ"ו.